אנחנו למדנו שכמו שהשם ברא את העולם, התכלית זה עם ישראל, שעם ישראל קיימו את התורה. אותו דבר בכל עניין פרטי שיש בעולם, התכלית הוא שעם ישראל יעבוד עם זה את השם. ויש קשר בין כל נברא פרטי לכל יהודי פרטי, ובין כל מצב פרטי של כל נברא פרטי, יש קשר עם כל מצב פרטי של כל יהודי פרטי. עוד נדבר על זה בהמשך. ואנשים פשוטים לא יודעים כל כך את הקשר הזה. יש משהו מאוד כללי שכן אפשר להסביר, אולי נראה את זה אחר כך. אבל באופן ספציפי, ודאי שאין לנו השגות כאלה. אבל יש צדיקים שהם רואים. הם רואים את הקשר של כל דבר במציאות של העולם עם כל נקודה בעבודת השם של בני ישראל. והוא מוסיף עוד נקודה, זה לא רק עבודת השם של היהודי, אלא זה שהשם יתברך מתפאר עם עבודת השם של היהודי. הקדוש ברוך הוא מתפאר עם כל דבר טוב שיהודי עושה. הוא שמח עם כל דבר טוב שיהודי עושה. זה כמו שאוהבים ילד קטן, אז כל מה שהוא עושה זה חוכמה. ידוע. אצל השם יתברך, כל מה שיהודי עושה כנער ישראל, ואוהבהו, כתוב. בגלל שהוא נער, הוא קטן. אז כאילו, כל העולמות בקטן, בתוך כל יהודי, כל העניינים. ודיק רואה את זה ומגלה את זה. הוא לא יכול לגלות לנו את ההשגה שלו. אנחנו לא נבין את זה. אבל הוא יכול לגלות לנו שככה זה. שזה המציאות. המציאות היא שכל דבר בעולם מבטא בהסתרה, באלם, אבל הוא מבטא איזושהי התפארות ששם מתפאר עם איזושהי עבודה שיהודי עושה, עם איזו מצווה, עם איזו הנהגה טובה. זה מה שהצדיק מגלה. ועל ידי זה שהצדיק מגלה את ההתפארות של השם יתברך, על ידי זה מתגלה מלכותו יתברך, מתגלה יראה גדולה. זאת אומרת, זה לא דומה היראה שהייתה מתגלה בעולם אילולי שהצדיק היה מספר ומגלה שיש קשר בין כל נקודה בעולם לבין כל נקודה של עבודת השם, ובין זה שאם הצדיק לא היה מגלה את זה, שאם הצדיק כן מגלה את זה. ההסתכלות שלנו בעולם משתנית, למרות שאין לנו את ההשגה של הצדיק. אבל אם יהודי מאמין לדברי הצדיק, הוא יודע שלא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלה. וכל דבר בעולם הוא גם מצד אחד נועד שיעבדו איתו את השם. יש בו את הפוטנציאל שאפשר לקחת ולעבוד איתו את השם. מצד שני הוא בעצמו ביטוי של עבודת השם. אילולי היה עבודת השם מסוג מסוים, הדבר הזה לא היה, החיות הזאת, החיות של הדבר הזה לא הייתה מתלבשת בגשמיות. הדבר הזה לא היה מופיע. וממילא, אם אנחנו מאמינים באמונה שלמה שזה כך, יש לנו הסתכלות אחרת על העולם. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים גדולת השם באופן אחר לגמרי. מה שאם סתם אנחנו יודעים שהשם ברא את זה. אנחנו רואים בכל דבר, אנחנו רואים איזושהי אמירה מהשם יתברך אלינו, ואיזושהי אמירה חזרה מאלינו אל השם יתברך. בכל דבר, למרות שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא אומר, אבל אנחנו יודעים שהוא מדבר עליהם, הוא כל הזמן מדבר עליהם. אם נזכה נבין, אבל הוא מדבר עליהם. וזה יכול להיות איזו דוגמה קטנה, יש את הסידור של הבעל שם טוב, שהוא התפלל ממנו. זה עבר בירושה, זה נמצא. אז יש שם, בשומעי התפילה, רשמים שם כמה שמות של התלמידים שלו, הוא רשם אותם לזיכרון, שבשומע התפילה שהוא יכוון עליהם, שיצמיחו, לא יודע. עכשיו, הם לא ידעו מי רשום, מי לא רשום, פשוט. וגם אם מי שהיה מציץ והיה רואה שהשם שלו רשום, הוא לא היה יודע וגם לא היה יכול לדעת מה בדיוק הבעל שם טוב מכוון עליו. לא היה לו מושג, לא היה לו השגה, התלמידים לא היה השגה בעומק של המחשבות שלו. אבל אף על פי כן, ודאי שאם איזה תלמיד היה יודע שהשם שלו מופיע שם, זה בטח היה מחזק אותו הרבה. זה ברור, למרות שהוא לא יודע כלום. אבל הוא יודע, אז מה שאנחנו מדברים עכשיו זה כל שכן וקל וחומר. כשיהודי רואה משהו בעולם, זה מספר לו שהשם חושב על בני ישראל. הוא לא יודע אם זה עליו או על יהודי אחר או על המצוות שהוא עושה. יכול להיות שהוא כהן, יש לו מצוות כאלה, והשני הוא לוי ויש לו מצוות אחרות, אבל הוא יודע שבאיזשהו מקום יש ביטוי עד ברמה הפיזית לכל דבר שיהודי עושה ולכל דבר ששם ציווה יהודי, ששם ציווה את היהודי לעשות. זה כאילו הוא יודע שהשם שלו מופיע שם בסידור באיזשהו מקום, הוא יודע שחושבים עליו, הוא יודע שכל העולם נברא בשבילו, למרות שאין לו מזה שום השגה. זה נותן לו מבט אחר על העולם, העולם פחות משכיח ממנו את הנוכחות של השם, להפך, העולם יכול להזכיר לו את הנוכחות של השם במקום להשכיח. זה פחות או יותר עניין אחד. עכשיו הוא מסביר עוד יותר, הוא אומר שככל שהעניין הזה הוא יותר בגילוי, זאת אומרת ככל שיותר אנשים מאמינים בזה ויודעים את זה, אז דרגת היראה שהדור הזה יכול להגיע הוא יותר עליונה. מדוע? הוא אומר שכשהמלך מתגלה, אז נופלת יראה יותר גדולה מאשר מתי שהמלך סגור בחדרי חדרים. אם תסתכלו, זה באמצע, יש כאן פרקים מאוד ארוכים בתורה הזאת. הכל עדיין באות א', באמצע אות א', קצת אחרי האמצע. כי באמת, מלפני המלך, בוודאי הכל יראים וחרדים. ודאי, גם כשלא רואים אותו, אז יראים ממנו. לפני המלך כולם יראים וחרדים. אף על פי כן, ביום הולדת המלך, הוא מרמז לראש השנה, בגדול הוא מרמז לראש השנה. אבל בעצם הוא לא מתכוון דווקא לראש השנה, אלא לכל פעם שהקדוש ברוך הוא בוחר לגלות את המחשבות שלו יותר. ביום גינוסיה דמלכה. יום גינוסיה דמלכה זה יכול להתפרש או ביום הולדת פרטי של המלך, או ביום ההכתרה של המלך. בדרך כלל זה מתפרש ככה. יום גינוסיה דמלכה זה יום של ההכתרה של המלך. כשלובש המלך בגדי התפארות, אז נתגלה היראה יותר ויותר. אף על פי שגם קודם הכל היו יודעים מהמלך. עם כל זה מתפעל נפש הרואה יותר ויותר כידוע. עכשיו כאן בסוגריים יש פירוש מרבי נתן. פירוש, כי כל דבר שרואים בעיניים, מתפעל נפשו מזה יותר מאם היה רואה אותו בידיעה לבד. דיברנו על זה הרבה, יש עניין גדול לשתף את החושים, את חמשת החושים, לשתף אותם בעבודת השם. זוכרים שדיברנו על זה? למרות שחמשת החושים תופסים רק בגשמיות, אבל מה שאפשר, וגם לשמור על חמשת החושים, השכל יכול לתפוס רוחניות, החושים תופסים גשמיות, אז אנחנו עושים חלוקת עבודה. נותנים לשכל להתעסק עם רוחניות ולחושים נותנים להתעסק עם גשמיות. אנחנו שוכחים שיש לנו לב, והלב מחובר לחושים בצורה הרבה יותר ישירה מאשר מחובר לשכל. ואם החושים שלנו שקועים בגשמיות, אז הלב, שכתוב בזוהר שזה עיקר האדם, זה הלב. אם רוצים לדעת את המדרגה של האדם, צריך לבדוק איפה הלב שלו, איפה המוח שלו. אם המוח שלו מדרגה גבוהה, אז יכול להיות שהוא חמור נושא ספרים. אם הוא עשה תיקון בלב, אז אם גם הלב הגיע למדרגה גבוהה, אז כל הבן אדם הגיע למדרגה גבוהה. אם כל החושים שקועים בגשמיות, וכל השכל שקוע ברוחניות, אז הלב ילך אחרי החושים, לא אחרי השכל. אם רוצים שהלב ילך אחרי השכל, צריך קודם כל לשמור על החושים שלא ילכו אחרי הגשמיות. ודבר שני, כמה שאפשר לתת לחושים, עניינים של קדושה, וראיתם אותו וזכרתם, יש עניין שוויו עיניך רואות את מוריך, בפסוק מדובר מוריך, זה כתוב על הקדוש ברוך הוא. אבל חז"ל דרשו בהן לראות את מוריך, שצריך לראות את מי שמלמד אותך תורה. איך אמר רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, אמר, אני מחודד יותר מכל החברים שלי, שאני זכיתי לראות את רבי מאיר. אבל ראיתי אותו רק מהגב, אין לו רוב אותו בכלל. ואם הייתי רואה אותו מהפנים, הייתי מחודד עוד הרבה יותר. והכוונה מחודד זה לאו דווקא שיש לו יותר, יש לו מוח יותר חד. להיות מחודד זה כמו, דווקא בעברית של ימינו, זה יותר, בן אדם אומר על הכביש אני חד. צריך להיות חד על הכביש, צריך להיות חד בנהיגה. הנהיגה זאת אומרת בהתנהגות, שמנהיגים את, את העגלה, זאת אומרת את הגוף, את הנפש הבעמית, צריך להיות חד. וזה זוכים אם מקדשים את החושים. אם הוא רואה את רבו מפניו, אז הוא יותר אומר ממה שהוא רואה את רבו מאחריו. אותו דבר, אותיות מחכימות כתוב. כל עניינים שבקדושה, יש עניין גדול שמגביעים את הספר תורה, להסתכל, מי שיכול להתקרב עד מקום שהוא רואה כבר את האותיות, אז זה בטח עניין גדול. אבל לא כל אחד יכול, אבל כל פנים, להרים את הראש, להסתכל, לרצות לראות. הט אוזנך ושמע דברי חכמים, אפילו ניגון של קדושה, מקדשים את, את החוש, את חוש השמיעה, אותו דבר חוש הטעם, זה עבודה גדולה של לשמור על, לשמור על חוש הטעם. להיות בן אדם עם טעם טוב, זה עבודה. זה עבודה גם מבחינה גשמית, גם מבחינה מנטלית. לא להיכנס למקומות לא טובים. אותו דבר חוש המישוש, חוש הריח. צריך לשמור על החושים, צריך לקדש אותם כמה שאפשר. להשתדל לעשות איתם מצוות, לעבוד איתם את השם יתברך. כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, זה עבודת השם. זה נקרא, אם בן אדם משתמש עם החושים, אז הוא מנסה להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך הפן הגלוי של השכינה. כשהוא משתמש רק עם השכל, הוא מנסה להתקרב לקדוש ברוך הוא דרך הפן הנסתר, דרך הפן הרוחני. אז העבודה הזאת לא מספיק בשביל לקדש את הבן אדם. הוא כותב בתניא בפרק מ"ב, הוא כותב שאמונה זה אותו שורש כמו המילה אמון. אמון, לא אמון שאני נותן לך אמון, זה ממש אותה מילה, רק אמון מלשון אמון, כמו שאמון קיץ, אמון חורף, אמון. מה זה אמון? אמון זה שבן אדם מתרגל לעשות דברים מסוימים בגלל שהוא עושה אותם הרבה. אז הוא אומר, אפשר לאמן את המחשבה על ידי העיניים, על ידי ההסתכלות. בן אדם הרי כל יום רואה את השמש, הוא רואה לפחות חצי חודש את הירח, הוא רואה כוכבים, הוא רואה בני אדם, הוא רואה דומם צומח חי, הוא רואה, כל הזמן הוא רואה דברים. אם הוא ירגיל את המחשבה שלו לחשוב שזה, הוא רואה את המלך, כשהוא רואה את הדברים האלה, הוא רואה את לבושים החיצוניים של המלך הקדוש ברוך הוא, אז בזה הוא מקבל יראה גדולה. כל זמן שהוא לא עושה את העבודה הזאת, הוא רק מתבונן עם השכל, אז עדיין הוא לא, הוא לא הגיע לאמון, הוא לא אימן את ה, הוא צריך לאמן את המחשבה שלו לעמוד מול הקדוש ברוך הוא כשהקדוש ברוך הוא גלוי. והקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מתגלה דרך איזה פן באלוקות מתגלה אלינו? העולם הפיזי. זה גם פן באלוקות. כמו שהפשט הוא אחד מה-70 פנים לתורה, ודרך הפשט, אם מישהו לא זכאי להבין את כל ה-70 פנים לתורה, אבל הוא מבין את הפשט, אז דרך הפשט הוא יכול לקבל את הקדושה של כל ה-70 פנים. כי לא מגיע לו עונש על זה שהוא לא חכם. אותו דבר, זה שהשם שתל אותנו פה בעולם הפיזי. אם אנחנו רואים את גדולת השם דרך העולם הגשמי, אז דרך זה מאיר לנו בנפש כל מה שאנחנו לא רואים גם. ולמה דווקא דרך מה שאנחנו רואים? כי הראייה מחברת אותנו יותר מאשר השכל. הראייה עושה רושם יותר גדול בנפש. זה הכלל. ממילא יוצא שאם יש צדיק שפותח לנו את העיניים ומלמד אותנו איך להסתכל בעולם, זה ביטוי שמופיע בליקוטי מוהר"ן בתורה אחרת. יש בני אדם שלא יודעים להסתכל בה, מוטב להם שיסגרו את העיניים. כי ברגע שהם מסתכלים על העולם, הם שוכחים את השם. זה ברור? ואם הצדיק מלמד אותנו, הוא אומר, כן, אתה מסתכל, אתה רואה עכשיו עץ, אתה רואה עכשיו איזה עבודת השם של איזה יהודי. אולי נדבר על זה בהמשך קצת יותר, מה הקשר, אבל אם אנחנו רק בבחינת אמונה, אנחנו מאמינים שזה כך, אז אנחנו כבר מסתכלים על הכל אחרת. זה מה שהוא אומר, גם כל דבר שרואים בעיניים, מתפעל נפשו מזה יותר מאם היה יודע אותו בידיעה לבד. בלי ראייה גמורה בעיניים. כמובן בספרים, ויש למטה מראה מקום לחזל, למחילתה, וזה המדרש הלכה של שמות בפרשת יתרו. כגון, עכשיו מביא על זה משל, כשמספרים לאדם גדולת המלך, אף על פי שיודע הדברים בבירור, אף על פי כן אין מתפעל נפשו כל כך להתיירא כל כך מהמלך, כמו בעת שרואה ממש, בעיניו ממש את גדולת המלך, כשהוא לבוש בבגדי התפארותו, הוא מנהיג חילותיו. ואז הוא סך הכל גם רואה רק התנהגות. הוא לא רואה את המלך, את הנפש. הוא מביא גם את הדוגמה הזאת, הוא מביא שם גם בפרק י"ב, בפרק מ"ב, בתניא. זאת הדוגמה. הוא לא רואה את הנפש, הוא רואה את החיצוניות. אבל בגלל שאת החיצוניות הוא רואה, אז ממילא הוא פוחד גם מהפנימיות. אם הוא רק היה שומע על החיצוניות, אז היה עוד הסתרה. שאז נופל על הבירה יותר, כי הנפש מתפעל יותר על ידי הראייה. ועל כן, על ידי שהצדיק מגלה ההתפארות שמתפאר בישראל, שמתפאר השם בישראל, שזה בחינת יום הולדת המלך. זאת יום הולדת המלך זה איזשהו תאריך. אני לא יודע מה זה, אם זה פסח או ראש השנה או שבועות, זה איזה תאריך. אבל צדיקים תמיד אמרו שכל תאריך וכל שעה יש לזה גם ביטוי בממד נוסף. למשל, תיקון חצות. תיקון חצות זה נקודת זמן באמצע הלילה. אבל אם בן אדם מתחזק מתישהו בשיא החושך, זה עוד ממד של תיקון חצות. נכון? ככה רבי צדוק כותב. אותו דבר פה, כשאנחנו מדברים על תאריך מסוים, שבו ישראל קיבלו תורה או שכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים או משהו כזה, אז זה התאריך. אבל יש עוד עניין, אותו דבר עצמו גם יכול להופיע תמיד בכל זמן ובכל שעה, כל פעם שיהודי פותח את העיניים ורואה את העולם ואומר מה רבו מעשיך השם, הוא לא רואה שמיים, הוא רואה שמך, כמו דוד, כי יראה שמך. הוא לא רואה שם, אין לו שמיים, השמיים של הקדוש ברוך הוא. אז אצלו זה בחינה כמו יום גינוס ידי מלכה, זה יום הכתרת המלך. הוא כל יום מכתיר את המלך. הוא כל יום רואה את הפאר ואת האדם. הוא לא שוכח. מה פירוש גינוס ידי מלכה? היינו שנולד בחינת המלכות. יהודי יכול לבחור שיהיה לו התחדשות במידת המלכות. מה זה מידת המלכות שלנו? לנו אסור להיות מלכים. מי שאמר ענה ימלוך, איך קראו לו? אדוניה בן חגי, התנסה למור, אני אמלוך. זה השורש של הביטוי, אני אמלוך. הסיפור שלו נגמר לא טוב. ויהודי צריך לדעת שהשם הוא המלך. כל פעם שיהודי מתחדש ולהרגיש שהשם הוא המלך, זה יום גינוס ידי מלכה, זה יום ההכתרה. זה ראש השנה בזעיר אנפין. היינו שנולד בחינת המלכות. כי עיקר בחינת המלכות הוא רק על ידי ישראל שמקבלים מלכותו. כל העולם צריך לקבל את מלכות, מלכות שמיים. אבל ישראל, בדיוק כמו שהצדיק מגלה לישראל את ההתפארות של השם לכל דבר בעולם, מי שמגלה לכל העולם זה היהודי. ישראל בעולם זה כמו לב, והצדיק בישראל הוא כמו לב. כי אין מלך בלא עם, ואם אין עם ישראל, רבנו מסביר, אין מלך בלא עם, עם ישראל. בלי עם ישראל הקדוש ברוך הוא לא יכול לבטא את המלכות שלו. ואז ביום הולדת המלך, יום גינוס ידי מלכה, היינו שמתגלה ההתפארות של ישראל, אז מתפעל נפש הרואה ונתגלה ונופל יראתו על כולם. ואפילו על שנני שחר, כמו שכתוב בראש השנה בפיוטים, כתוב מלאכים יחפזון וכי לא רעדה יחפזון יאמרו הנה יום הדין. אותו דבר, כל פעם שיהודי מתחזק בעבודת השם, מקבל על עצמו על מלכות שמיים, נופל יראה חדשה על כל שנה נשחת, על כל ה... יהודה הלוי חיבר פיוט לקדושה של יום כיפור, שהוא מתאר בריחות את עבודת המלאכים. קודם כל הוא מתאר את כל יש לו הממשלה הראשונה, הממשלה השנייה, הממשלה השלישית, מי שמכיר את זה, אני לא יודע. אז זה הממשלה הראשונה זה הנבראים על, על, על האדמה, הממשלה השנייה זה הכוכבים, הממשלה השלישית זה המלאכים. כל אחד מהם ממשלה, זאת אומרת זה גילוי ממשלתו של השם באופן כזה או באופן כזה או באופן כזה. הוא מעריך בזה וזה, במקומות שאומרים את זה, אומרים את זה עם הרבה, כמה שיש כוח ביום כיפור, אבל אומרים את זה עם הרבה דבקות, וזה בכל אופן, הבידה הלוי, זה לא, זה כתוב בצורה מאוד מעוררת. אז בפשט זה נראה כאילו שזה נכתב כדי לעורר את העירה עלינו, נכון? הם מסודרים, זה בא לעורר את העירה עלינו, לפי מה שאנחנו לומדים כאן, זה בא לעורר את העירה עליהם. אם נופלת העירה עלינו, אז גם הם מקבלים עירה אחרת. זה לא רק שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו גם משפיעים להם. איפה זה כתוב? בלכותי מהר"ן יש תורה קטנה שאומר שיהודי אומר הללו את השם מן השמיים. הרבי מפסצה כותב על זה כמה דפים. כשיהודי אומר הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים, הוא צריך לזכור שזה באמת כך. אני הקטן עומד פה למטה, ואני מעורר את כל העולמות שיעבדו את השם. זה התפקיד שלי. הללו את השם מן השמיים, הללו כל מלאכיו, כתוב שם. אז זה ברור שזה העניין. זאת אומרת, זה גילוי אלוקות בכל העולמות. ושם נעשה מזה רעש גדול. פה זה עובר בשקט. כי פה יש הסתרה. אם פה היה מתגלה אפס פסיק, לא יודע מה, ממה שקורה בעולם העליון כשיהודי מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז כל העולם היה גועש ורועש. אבל פה זה לא מתגלה, כי אסור שיהיה, כל זמן שמשיח לא הגיע ועוד לא היה תחיית המתים, אסור שיהיה ביטול הבחירה. זה צריך להיות ככה. אבל להאמין צריך שזה כך, וזה עצמו יכול לחזק אותנו מאוד. וזה בחינת על ישראל גאוותו, והוא זו בשחקים. על ישראל גאוותו, אבל עוזו לא מתגלה על ישראל, כי ישראל נמצאים פה, בעולם הגשמי, ואם מתגלה עוזו עליהם, אז עוד פעם תתבטא לבחירה. עוזו מתגלה בשחקים, על ידי מה? על ידי שעל ישראל גאוותו. מזה שהוא מתפאר עם כל יהודי, מזה נהיה גילוי אלוקות בכל העולמות. למעלה יודעים שהעיקר זה ישראל. אחרי כל הקטרוגים שהם קטרגו, אבל את האמת הם יודעים. פה למטה זה לא גלוי. על ישראל גאוותו, כשנתגלה גאוותו ותפארתו על ישראל, אזי ועוזו בשחקים, עוז זה בחינת יראה הגנה, מניין שהתפילין הם עוז, היינו שנתגלה יראתו אפילו על שנני שחת, כי מתפעל נפש הרואה כנזכר בו. עכשיו צריך להסביר משהו, לפני שנמשיך, יש משהו שצריך להסביר אותו. אנחנו לא יודעים, אין לנו השגות של צדיקים, אבל איזושהי הגבלה כן גילו לנו, כי כל העולם כולו בעצם כל העולם כולו מתקיים על ידי שלוש דרכים. יש את הדרך של חסד גבורה תפארת, זה בצורה אופקית, החסד בימין צריך לעשות ככה, אצלכם זה הימין, החסד בימין, הגבורה בשמאל, התפארת באמצע. מזה נמשכים כל הנבראים, ובכל נברא יש סדר של סתר, סוף תוך ראש, אתה סתר לי. הרמק מדבר על זה הרבה, כל הקבלה של לפני אריזה על מלאה עם הדברים האלה, וגם קבלת אריזה. אז, ובעצם יש שלוש עולמות. עולם העשייה זה הסוף, עולם היצירה זה הטוב, ועולם הבריאה זה הראש. עכשיו יש גם עולם האצילות, אבל עולם האצילות זה עוד פעם עשייה. יש עוד סט של עולמות שבאצילות זה עשייה, ועקודים נקודים, נשמע סיפור מלבן ויעקב, אבל זה עולמות עליונים. זה יצירה, ועולם אדם קדמון הוא הבריאה. ותמיד זה שלוש. ואותו דבר, בנשמה זה מתחלק, מתחלק לחמש. ארבע אותיות של שם הוויה, אז זה גם כן, יש לנו את ההי ואת הוו, ושם יש עוד פעם ההי, אז למעשה יש רק, אם תסתכלו על האחרת של האותיות, אז כמה אותיות יש? בלי לספור כמה פעמים קולות מופיע, כמה אותיות יש? רק שלוש אותיות. רק יש גם ההי פעמיים, ויש את הקוצר של יוד, אז זה נפש רוח נשמה חיה יחידה. עכשיו, בדרך כלל, איך שזה הולך, אנחנו מדברים תמיד, הצילות בריאה, יצירה, עשייה, זה סדר יורד. בעבודת השם, או בנשמה של היהודי, אנחנו מדברים על סדר עולה. אנחנו לא אומרים, אנחנו מדברים באותה שפה כמו דומם צומח, חי מדבר, אנחנו אומרים נרן חי. אנחנו לא אומרים יח נרן, אנחנו לא אומרים יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. אנחנו אומרים נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. כי התכלית של האור האלוקי זה לרדת למטה. התכלית של האדם זה לעלות למעלה. אז כל אחד מסודר לפי הדרך שלו. הדרך שלו זה לרדת, אז האצילות, הוא יורד לאצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אותו דבר עשר ספירות. עשר ספירות זה מתחיל, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, הכל יורד. בעבודה הסדר הוא סדר לעלות. לעלות מלמטה למעלה, לא עובדים מלמעלה למטה. עובדים מלמטה למעלה, ומתחיל עם נפש, עם רוח, עם נשמה. עכשיו, מה שכנגד העבודה של היהודי, ראינו פה, בתורה הזאת. העבודה של היהודי זה ההתפארות של השם יתברך. איך הוא אמר, אפילו אם יהודי עושה נענוע עם הפאה, השם יתברך, אם זה בקדושה, כן? יהודי מתענד בתפילה, והפאה שלו זזה. בגדיל, מה קרה שם? אבל השם יתברך מתפאר, אפילו אם זה... יהודי התלהב בתפילה, שאני ברך שמח עם זה. עכשיו, יש בזה המון דרגות, בעבודה של האדם. האדם צריך לעשות תיקון בנפש, צריך לעשות תיקון ברוח, צריך לעשות תיקון בנשמה, צריך לעשות תיקון בחיה, צריך לעשות תיקון ביחידה, נכון? פשטות. גם היחידה צריכה תיקון. אף אחד מהם לא צריך תיקון באמת. הם צריכים עלייה, הם לא צריכים תיקון, הם צריכים עלייה. הם צריכים להיות בתכלית כפי שהשם רוצה לראות אותם, על ידי עבודת האדם. אז מה, איך אנחנו יכולים להבין את זה? אז בשביל זה, הקדוש ברוך הוא מראה לנו, לנו אין מושג מה זה. אנחנו יודעים את הנפש, אנחנו מכירים דרך הפעולות שלה, את הרוח דרך הרגשות שלו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא מראה לנו את הדברים שמכוונים כנגד. מה הוא מראה לנו? הוא מראה לנו דומם. הוא מראה לנו צומח. הוא מראה לנו חי. הוא מראה לנו מדבר. הוא מראה לנו יהודים. כן? אוקיי. עכשיו, אם אני רוצה לתקן את הדומם, מה זה תיקון של דומם? מה יכול להיות קלקול בדומם? תחשבו רגע. כשהוא לא נמצא במקום הנכון שלו. אפילו דומם שלא משתמשים בו. תחשבו שמישהו תופס איזה גבעה, ובדיוק איפה שהוא רוצה להעמיד את הבית, בולט איזה סלע שהוא לא מחובר טוב לסלע האם. אז לא, אף אחד לא נגע בו ואף אחד, אבל ברידת אדמה הוא יפול בדיוק על הבית שלו. סלע של 4 מטר, גובה. זאת אומרת, יש דומם שצריך תיקון. התיקון הוא לשים אותו במקום ששם הוא צריך להיות. שלא יהיה במקום שלא נכון. כנגד זה יש לנו את הנפש. העבודה של הנפש זה קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים היא מתבטאת בעשייה, מתבטאת בדיבור, מתבטאת במחשבה. בשלושת האלה יש לנו בחירה מהרגע לרגע, לא בתור תהליך, לא כמו תיקון המידות, שזה מסכת. לחשוב, אפשר כן לחשוב, אי אפשר לא לחשוב, זה מאוד קשה, אבל אפשר לחשוב על משהו אחר. אפשר לדבר, אפשר לא לדבר, אפשר לדבר על משהו אחר, אותו דבר במעשה. אפשר כן לעשות, אפשר לא לעשות, אפשר לעשות דברים אחרים. שהמחשבה תהיה במקום הנכון, ושהדיבור יהיה במקום הנכון, ושהמעשה יהיה במקום הנכון, זה התיקון של הדומם. זה דומה לתיקון של דומם, שכל דבר יהיה במקום שלו. זה שיבוץ אבנים טובות ומרגליות. יש מקצוע שנקרא שיבוץ, מכירים את זה? לא מוכר. יש מקצוע כזה. זה מלאכת אומן. אז כל יהודי הוא משבץ אבנים טובות ומרגליות בכל העולמות, בזה שהוא מזהה איזה מחשבה לא ראויה, משחרר אותה. הוא מזהה מחשבה כן ראויה, אבל לא בזמן הנכון. אז הוא שם עליה סוגריים, הוא יחשוב עליה אחר כך, הוא כל כך יצא בזה. אותו דבר בדיבור. זה כל אחד, אם אחד נתקע בדיבור, אז יותר קשה לו בדיבור. יש אחרים שתקועים במחשבה, יותר קשה להם. יש אחד שהוא מאוד מאוד אנרגטי, אז יותר קשה לו במעשה. לפני שהוא שם לב, אז הוא כבר שם אלף דברים. יש כאלה גם כאלה. אז זה לעשות כל דבר במקום שלו, בזמן שלו, זה התיקון, זה התיקון שכנראה זה דומם. אם בן אדם רואה דומם יפה, או שרואה דומם לא יפה, רואה דומם מקולקל, או שרואה דומם שאנשים קלקלו אותו, שזה מצוי מאוד היום, שאנשים משחיתים ולא שמים לב אפילו, אז מה זה צריך, לומר לו? מה רוצים להגיד לו? רוצים להגיד לו, תראה כמה יפה כשכל דבר במקום, איך שהשם רצה אותו. תראה כמה זה לא יפה, אם בן אדם מסתובב כמו פיל בחנות חרסינה ורומס ו... איך כתוב שם על החיה הרביעית? והשאר ברגלי הרפסה. תסתכלו בדניאל שם, כשנותר את החיות. אז זהו, הוא צריך להבין שיש לו מקבילה בנפש. מקבילה בנפש זה הנפש, דרגת נפש, בחינת נפש. יש הרבה מה לעשות עם זה. הרבה פעמים אנחנו הולכים ואנחנו, אוף, ישראלי המכוער, כל מקום יש קופסאות שימורים ובדלי סיגריות וקליפות של פיצוחים וכל מיני, ושורים את הבולדוזרים על הערים, זה בכלל מי שרגיש מזה זה משהו נוראי, אבל יש לנו בנפש בדיוק את הבולדוזר על ההר. יכול להיות שאם אנחנו נוציא את הבולדוזר מההר שלנו, אז הבולדוזר שם גם כן יהיה לו פחות כוח, האבנים פחות התעופפו לאן שלא צריכים, וכל כך יצא בזה, למרות שבזה מעורבים בעלי בחירה, אבל אנחנו צריכים לעשות את התיקון שלנו. אחר כך יש תיקון של צומח, איך מתקנים צומח? מה התכלית של הצומח? זה לא רק שהוא יהיה במקום, יש עוד תכלית. כל מה שיש לדומם יש גם לצומח, אבל יש עוד משהו. מה התכלית של הצומח? נו.
שיגדל
ויתפתח. ושהסביבה תהנה ממנו. טליה שניידר כתבה פעם מאמר על עץ יסוד עולם. מכירים טליה שניידר? זה פרפרזה על צדיק יסוד עולם. עץ מגיע לאיזה מקום, נהיה צל, הגשם מתייבש יותר לאט, אז הזרעים של נסבי הבר נקלטים, ואז זה צומח, ואז מגיעים בעלי חיים, ואז יש גללים של בעלי חיים, והאדמה הופכת להיות יותר פוריה, עץ אחד. ובסוף, בסוף התהליך, זה נחקר והוכח. אפילו העננים נעצרים במקום הזה ומורידים גשם. פלא נפלא. אז היא כותבת, העץ כמו צדיק. הצדיק ככה עושה, הוא תוקע את עצמו במקום שאין אף אחד, הוא מתפתח, אבל ביחד איתו הוא גם מקרין על הסביבה. כשאנחנו רואים שגודעים עצים, וזה, אז כנראה חיסלנו איזה צדיק בתוכנו. כן? זה פוטנציאל של צמיחה, של התקדמות. וכשאנחנו רואים נוף יפה, ורואים עצים, ורואים זה, זה בשביל למשוך אותנו, כמה יפה זה יכול להיות אם נשתף פעולה. אם נגדל את עצמנו כמו שמגדלים עץ אהוב, נשגיח על עצמנו, נשקה אותו, אין מים אל התורה, מזבלים עצים, מה גימטריה של המילה זבל, אתם יודעים? 39, זה בדיוק הגימטריה של הוויה אחד. כן, הפעם הסבלני אישי, כי ילדתי לו שלושה בנים, שישה בנים, כתוב הסבלני לשון בית זבול, השראת השכינה, זה אותם אותיות שורש כמו זבל, שצריך לזבל עץ, צריך לתת לו גילוי אלוקות, צריך להשקות אותו, צריך לתת לו תורה, פנימיות התורה. זה התיקון של הצומח, זה כנגד הרוח, זה כנגד החלק הרגשי של האדם. אחר כך מה מגיע? הבעל חי.
למה אתה מדחת על החלק הרגשי?
למה לכאורה החי היה צריך להיות כמו בחלק הרגשי? לכאורה. אבל המידות, ככה כתוב, אני אומר לך מה שכתוב, אני לא הייתי אומר את זה, לא הייתי מבין את זה ולא הייתי מנחש את זה, ואני באמת לא יודע לענות לך. אבל אולי אם אני אגיד מה שכתוב, אז תבינו אתם. כתוב שבמידות יש קטנות וגדלות. למעשה מה שאנחנו מדברים על קטנות מוחין וגדלות מוחין, זה בעצם גדלות של המידות. זה תוצאה של הסתכלות יותר עמוקה במוחין. אבל הגדלות האמיתית מתבטאת במידות, לא במוחין. המוחין הם תמיד גדולים. גם אתה יש בן אדם בקטנות מוחין, אז זה תופס אותו בלב, זה תופס אותו במוח, הוא יודע שזה שום דבר. אבל מה יעשה? זה מצבן אותו. אז היות שבמידות יש קטנות וגדלות, אז הם דומים לצומח. העבודה של האדם זה להעלות אותה מקטנות לגדלות. אני אמרתי את זה בצורה אחרת. אם רואים את הזולת, סימן שאנחנו בגדלות. את הדוגמה הזאת שהעץ עושה צל, זה היה תרגום לשפה שלי של הגדלות. עכשיו מגיעים לחי. החי הוא גם דומם, גם צומח, זאת אומרת הוא גם חומר, הוא גם גדל, אבל יש לו תכונה שיכול להעביר את עצמו ממצב למצב בכוחות עצמו, לא צריך שרוח תעיף אותו, לא צריך כלום. וזה עבודה, בעבודת השם זה עבודה לא פשוטה. איך סיפרו, היה פה בירושלים, היה אחד מצדיקי ירושלים, שמו את שפירה. אז הם עוד היו, הוא היה מתושבי העיר העתיקה, הוא היה בשבי בירדן, היה 9 חודשים בשבי, עם עוד הרבה יהודים, שם, השבועים של גוש עציון היו איתם ביחד, היה שם, היה שם מנייני יהודים ענקיים בירדן. בסוף השם עזר שחרור את כולם. הוא היה צדיק כזה, יהודי עובד השם גדול. סיפר שכן שלו, הם גרו עוד בעיר העתיקה, והיה להם סוכה אחת גדולה, מחולקת לשניים עם דיק. חלק אחד היה של רב שמואל, חלק אחד היה של השכן. ובלילי סוכות, אז השכן היה לו הזדמנות, הוא עשה סדק, והציץ מוס הרב שמואל. אז הוא רואה אותו יושב עם ילד על הידיים, ובאמצע הלילה, הוא קם לחצות, עם ילד אחד על הידיים, עם הרגל הוא מגלגל עגלה, איזה לול, משהו כזה להרגיע עוד ילד, שלח את אשתו לישון, יושב עם ספר, יש כל מיני מנהגים, אומרים תיקון לאה בין חול המועד, הוא לא, שאין ספר, הוא לא יודע איזה ספר זה, כמו שהוא אמר תיקון חצות, או שהוא למד, או שהוא התפלל, לא יודע מה הוא עושה, אבל ככה הוא ישב, ככה הוא בילה את הלילה. בחצי השני של הלילה היהודי הזה אף פעם לא ישן, הוא ישן מערבית עד חצות, זה היה הזמן השינה שלו, קיץ חורף. אז היה מגיע חצות, אז לפעמים היה יוצא לשדה להתבודד, לפעמים היה אומר לי אשתו, אל תלכי לישון, אני אשב עם הבקבוקים והחיתולים, ככה. והייתה לו יכולת נפלאה, ככה סיפרו התלמידים שלו, הייתה לו יכולת נפלאה בשנייה, כאילו, עכשיו זה מה שהשם רוצה, אין לי שום בעיה, עכשיו אני פה. שנייה השם רוצה שנעשה משהו הפוך לגמרי, אז אני פה, אז אני כל כולי פה, אין בעיה. זה תיקון של החי. זה תנועה אמיתית, זה לא שבן אדם עושה אוי, ובעצם כל הנשמה שלו, כל הראש שלו תקוע בדבר הקודם שהוא עשה, הוא שתף פעולה בצורה חיצונית. זה לא, זה חי, זה חי שמקבל אינפוזיה, זה לא חי אמיתי. חי אמיתי זה חי שהוא, אפשר לראות את זה אצל משפחת הנמרים, משפחת החתולים בעצם קוראים להם. הם יכולים בשנייה לעבור מתרדמת עמוקה לקפיצה משהו ככה. ככה יהודי צריך להיות. אם כה יאמר הנני, כך כתוב, זה פסוק. מה ששם רוצה לא מעניין אותי. אם צריך להתחיל, צריך להתחיל, צריך להפסיק, צריך להפסיק. בלי חשבונות. זו עבודה הרבה יותר קשה מכל העבודות שדיברנו קודם, זו מדרגה יותר עליונה, זה תיקון של החי. זה כבר תיקון, זה כבר תיקון יותר, זה לא רק תיקון ברגש, אפילו אם הרגש מתוקן לגמרי, אבל קשה להפסיק אותו. בסדר, יש לי רגש מתוקן, אני עוד רק את השם. אבל פתאום להפסיק מהתרפקות על הקדוש ברוך הוא וללכת... כמו בסיפורים שהצדיקים הלכו לבקע עצים ביער ולבשל לאיזה יולדת או משהו. זה קשה גם למי שהמידות שלו מתוקנות. וכאן הוא צריך ללמוד, לסגל לעצמו הסתכלות יותר עמוקה, שזה עניין של, זה כבר תיקון של הבינה, זה התיקון של החי, זה התיקון של ההי העליונה של השם. ויש תיקון במדבר. המדבר עושה תיקון, איפה, מה יש למדבר מה שאין לחי? זה הכי קל.
בחירה.
למדבר, לחי, את החי אפשר לנחש. אם תיתן לו גירוי א', הוא יגיד תגובה א', תן לו גירוי ב', הוא יגיד תגובה ב'. אין לו הרבה קונפליקטים. המדבר על אותו גירוי יכול להגיד עם ספקטרום שלם של אפשרויות. אתה אף פעם לא יודע עד שאתה לא רואה מה הוא יעשה. אתה לא יכול לנחש אותו. הוא בעל בחירה. עכשיו, הכוח הזה של הבחירה, מה טוב בו ומה רע בו? איך אפשר לתלחור על הכוח הכי נפלא שיש בכל העולמות? מה הדבר שצריך לתקן בכוח הבחירה? אז אפשר, אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה בבני אדם. מה החיסרון הכי גדול של האדם? כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, חיסרון שאצל בעלי חיים אין את זה. מה החיסרון?
אה? יכול לעשות רע.
זה החיסרון של הבחירה, אבל מה החיסרון בזרימה שלו, לא רק בהתנהלות הפשוטה? החיסרון הקלאסי של האדם זה שהוא מייחד כל לעצמו. הוא המלך. ענה עם לוח. זה החיסרון. בהתנהגות, אז כל פעם שהוא בוחר ברע, זה ביטוי של העיניים לוח. נתנו לו בחירה כדי לעשות את רצון השם, לא כדי לעבור על רצון השם. עיניים לוח זה הקלקול, זה כאילו, מי שאין לו בחירה לא יכול להגיד עיניים לוח. הוא לא מרגיש עיניים לוח. הוא לא יכול להגיד אני מלך. אבל מי שיש לו בחירה הוא מרגיש שהוא מלך. הוא יכול לעמוד בפני פיתויים, הוא יכול להחליף תאווה בתאווה יותר גדולה, אבל בינתיים צריך לחכות. זה ברור? ברור מה שאני אומר. הבעל חי, אם תגיד לו, תתאפק עכשיו, תקבל אחרי זה משהו יותר טוב, הוא לא יכול. הבן אדם כן יכול. זאת אומרת שיש לו שלטון וזה, אז הוא מתחיל להשוויץ. כאילו הוא שווה משהו. התיקון של הבחירה זה נפשי כפר לכל תהיה. זה התיקון של הרצון, זה התיקון של החיה. לדעת שאני לא המלך. הרצון שלי לא מנהיג את העולם. הרצון של השם מנהיג את העולם. איך כתוב שם אצל אביגיל שפגשה את דוד, אז הוא אמר לה תודה על זה שבזכותך לא הושיע לי ידי. ידי לא הושיע לי. אני השארתי את העבודה להשם יתברך. זה התיקון של המדבר. לא, לא, לא להיות בקטע של כוחי ועוצם ידי. אצל בעלי חיים אין קלקול כזה. זה התיקון של המדבר. וזה יכול להיות גם אצל גוי. גם גוי יכול לקבל על עצמו על מלכות שמיים, ולא להגיד אני ואפסי עוד. עובדה שאם הגוי אמר אני ואפסי עוד, הנביא בא אליו בטענות. אם הוא לא היה יכול להתנהג אחרת, הנביא לא היה בא אליו בטענות. הנביא בא בטענות אל נבוכדנצר ואל חירם מלך צור. עיקר הפגם שלהם היה בגאווה. בדניאל, שהסיפור של נבוכדנצר אכל עשב 7 שנים, זה בגלל שהוא התגאה. זה היה עונש על הגאווה שלו. על הגאווה של החוכמה שלו. הוא ראה את הגלים שהוא עשה, זה היה אחד מפעילי תבל. הוא התגאה, אני עשיתי ואני זה... הוא חטף על המקום.
זה גם שאר התיקונים בעצם יכולים גם...
כל תיקון נמוך כלול גם בתיקון הגבוה.
גם למי שלא יהודי.
גם אצל, גם אצל היהודי הכי גדול, הוא צריך לעשות גם את, גם את הדומם, גם את הצומח, גם את החי, גם את המלבד. עכשיו יש תיקון ליהודי, היהודי הוא כנגד הקוצו של יהוד, כנגד היחידה. זה תיקון יותר עמוק. מה זה קוצו של יהוד? תסתכלו, יהוד שכתוב בספר תורה, יש, היהוד היא האות הכי קטנה, הכי מינורית, הכי... זה היהיד, היהודי, יהוד. בידו שומרים על יהודי היד. זה יהודי. הוא כלום, הוא בטל, אבל זה לא מספיק. על גביו מציירים שפיץ שפונה כלפי מעלה. זאת אומרת, אתה יודע, 2 ו-0 והכל זה, אבל תמיד, היצר הרע תמיד חוזר. הוא תמיד, בסדר, אתה יודע שאתה לא בא לבית. אתה יודע, אבל אתה יודע שאתה לא בא לבית, אתה יודע שרצון השם, ומישהו אחר לא יודע. אז אתה הכי חשוב בעולם? היה לנו משגיח בישיבה שהיה מתאר את זה. סיפרתי לכם עליו פעם. הוא היה ליל ראש חודש, היה יושב איתנו מ-8 בערב עד 12 בלילה, לא יותר. 12 בלילה היה קם והיה אומר, מחר בוקר צריך לקום בזמן, לכו לישון. חבר'ה היו עולים על הספסל, מזיזים את המחוגים של השעון אחורני. הוא היה מדבר עם עיניים סגורות. הוא לא היה לו שעון אל היד. אף פעם הוא לא לבש שעון. ואז היה פותח את העיניים והיה מסתכל, היה אומר, השעון הוא ברצו ושוב, הגיע הזמן ללכת. היה כזה יהודי מאוד מיוחד. אז הוא פעם תיאר, הוא היה יושב עם עיניים סגורות והדמעות שלו היו נוזלות, וככה אנחנו היינו יושבים מסביב, ככה, קבוצה לא גדולה. אז פעם הוא אמר, תראו מה היצר הרע יכול לעשות לבן אדם. הוא הבין את גדולת השם, הבן אדם. הוא לא רק הבין את גדולת השם, הוא התפעל מזה. והוא הבין לא רק את גדולת השם, גם את אחדות השם. והוא מתפעל מזה. הוא יודע שחוץ מהשם אין שום דבר, והוא יודע טוב שחוץ מהשם אין שום דבר, והוא יודע שחוץ מהשם אין שום דבר. אף אחד לא יודע את זה כל כך טוב כמוהו, זה יצר התפס אותו. בשביל זה יש את הקוצו של יהוד, שזה עם השפיץ כלפי מעלה, הנקודה הזאת, שתמיד תמיד, רבנו אומר בלקוטי מהר"ן, באחת התורות הקצרות, רבנו אומר שגם מתי שיהודי מגיע למדרגה עליונה, גם אז אסור לו לשכוח את השם. מי שקורא את זה ככה לא מבין, מה, להפך, מדרגה עליונה זה נקרא לזכור את השם, לא, הוא אומר, לא נכון. גם בשמיים נמצא השם יתברך. עכשיו זה מובן, לפי מה שדיברנו. לפעמים בן אדם מגיע לאיזה מדרגת שיא, ואז שם רבי נתן אמר פעם, עכשיו שאני כבר יודע את כל זה, אז היצר הרע תופס אותי בשיטות חדשות לגמרי, הוא תמיד חוזר. חז"ל אמרו שהיצר הרע דומה לזבוב, זבוב כל מה שלא הורגים אותו, הוא תמיד חוזר. הוא הנודניק הקלאסי. אז יש את כל העבודות האלה. עכשיו, איפה זה מרומז, העבודה הזאת? העבודה הראשונה הייתה מרומזת בדומה, השנייה בצומח, השלישית בחי, הרביעית במדבר, באדם, והחמישית ביהודי. שתראו יהודים, שם ישמור, לפעמים יהודים מתקוטטים, כל אחד צועק שהוא הכי מכוון והכי יודע, מי אתה בכלל? אין לך זכות דיבור. עוד אחד, וכל הדיבורים האלה, או להפך, רואים יהודים שמחזיקים את עצמם ביחד, עובדים את השם ביחד, שמחים ביחד, וכל מי שבא מחבקים אותו, שמחים איתו. אז שני הדברים האלה, גם זה וגם זה, זה הכל בשביל לזכור שיש בנפש נקודה כזאת. אפשר להגיע להיות הקוצו של יוד, אבל צריך לשמור על הקוצו של יוד שלא יתקפל, שיהיה תמיד כלפי מעלה. זה כמו שלהבת של אש, שלהבת של נר, תמיד פונה כלפי מעלה. האם כל הזמן יושבים ועושים פו פו פו, אפילו אם היא לא תחבא, אבל היא לא תפנה כלפי מעלה. יש לאדם כוח שהשלבת לא תפנה כלפי מעלה. רק בסוף, אם הוא מפסיק, אז היא חוזרת לפנה כלפי מעלה. אבל הוא צריך לפחות להפסיק, להפסיק לשגע אותה. זה ברור. ויש בזה הרבה עבודה. אז ראינו באופן, בגדול ראינו, שכל הצומח חיים מדבר, הם מרמזים לאדם על דברים מקבילים בעבודת השם. הם חיים מהדברים המקבילים האלה. עכשיו, לפרטים אנחנו לא יכולים להיכנס, כי אנחנו באמת לא יודעים. אבל יש פרטים בתנ"ך. הזכרנו את זה שבוע שעבר, אם אני לא טועה. כתוב, אנחנו אומרים את זה במוצאי שבת, בפסוקים שאומרים שם, ואתה שלום וביתך שלום. כתוב, רוח לבשה את עמסי, ראש השלישים. איך מה כתוב שם? ויומר, מה? אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. זה כתוב שם, בא המסאי ואמר לדוד, היה בזמן דוד המלך. מי זה היה המסאי הזה? כתוב פסוק קודם. כתוב שהיו, באו מרחוק, באו משבטים שמעבר הירדן, באו אנשי מלחמה להתנדב לצבא של דוד המלך. אז כתוב שהם היו פני אריה פניהם, וכי צבעים על ההרים למהר. אז כתוב שהם היו, הביטוי שלהם היה כמו אריה וכמו צבי. שני שמות שיהודים ימצאו אותם לתת שמות לילדים. אצל ילדים יהודים יש ילד שקוראים לו אריה, יש ילד שקוראים לו צבי. והיו הרבה שקראו את שתי השמות יחד. זה מעניין. כי יהודי צריך להיות אז גיבור כארי, וצריך להיות רץ כצבי. לעולם עבר רץ לדבר מצווה ובורח מן העבירה. אבל די שיש מציאות כזאת שאני רואה צבי, אז זה נוצר מההתפארות שהשם מתפאר מזה שיהודי רץ לדבר מצווה, או מזה שהוא בורח מן העבירה. אז רואים במשנה ורואים בפסוק שיש מציאות כזאת. זה כבר פרטים של, של החי. ואותו דבר אנחנו מדברים על צדיק התמר יפרח. נכון? אנחנו מזכירים פרטים של הצומח וכן הלאה. אז אני לא יודע, אני לא חשבתי על זה עד הסוף, לא, אבל פשוט ביום יום בחיים, בלי לחשוב, אנחנו פוגשים כל הזמן בתוכנו את כל הניואנסים שיש בעולם. אז זה פוגשים גם לבד, גם לא לומדים בכותי מערב. אבל כן רבנו אומר, תזכור שכל הדברים שאתה פוגש בתוך עצמך זה לא סתם, זה לא סתם דומה, אלא שיש קשר בין הדבר שבתוך עצמך לבין העולם. אם אתה מקלקל, העולם מקולקל, אם אתה מתקן, העולם מתוקן. אם אתה רואה בקלקול בעולם, תחזור בתשובה. אם אתה רואה תיקון בעולם, תימשך אחרי הטוב. זה פחות או יותר העניין. טוב. צריך עוד הרבה 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 לעבוד על זה. שמי יעזור לכולנו.